שלום, בוקר טוב לכולם. היום אנחנו נתחיל באיזה סבב שיעורים שהיום יתחיל הראשון, מחר בעזרת השם נמשיך קצת להיכנס לאווירה המיוחדת של פורים בצד האמיתי שלו, בהבנה העמוקה של פורים, בתוכן העמוק של מגילת אסתר והנס הגדול שהיה לעם ישראל בימים ההם, כן יהיה בימים הללו. לכל חג וחג בסבב החגים במשך השנה יש משמעות וייחודיות שלו. זאת אומרת, זה כל חג וחג מבטא בכל מיני צורות את התוכן המרכזי של אותו חג. אם נתחיל בימים הנוראים, השופר בראש השנה, התענית ביום הכיפורים, חג הסוכות עם הסוכה וארבעת המינים, נעבור לט"ו בשבט, משם לפורים, פסח בעזרת השם בקרוב, חג השבועות. כל חג וחג יש לו סימנים משלו, סממנים משלו, שמרמזים על המהות הפנימית של החג. מהו החג הזה באמת? מה הוא בא לסמן? חג אין עניינו רק אכילה ושתייה, אלא באמת להתחבר לרעיון המרכזי שעל בסיסו אנחנו חוגגים את החג הזה. בכל חג וחג ישנה משמעות שאמורה להשפיע על האדם החוגג. המשמעות הזו היא לא משמעות רק במובנים הרוחניים. זו משמעות מציאותית, עובדתית, שמשפיעה על ההתנהלות שלנו. לדוגמה, בחג הפורים אנחנו יודעים, יש לנו ארבע מצוות מרכזיות בחג הזה. הזכרנו מקרא מגילה, משלוח מנות, מתנות לעליונים וסעודת פורים. לא מצאנו דבר כזה בשום חג אחר. לא מצאנו משלוחי מנות, לא בסוכות, לא בפסח, לא בשבועות ולא בימים הנוראים. קריאת מגילה, לא מצאנו קריאת המגילה, כן, בחגים אחרים, לא קיים. ראש שנה, כיפור, סוכות. נכון, יש קהילות שנוהגים לקרוא מגילת רות בחג השבועות, שיר השירים, אבל לא כל עם ישראל נוהג בדבר הזה. בפורים זו חובה לכולם. מתנות העליונים זה בכל החגים כולם, אבל בעיקרון אנחנו רואים שיש סמליות פרטית ייחודית בחג הפורים. אם כן, אם אפשר שם, חבר'ה, תודה. בואו נשים לב על העובדה שאנחנו מזכירים אותה הרבה מאוד פעמים. הנקודה המרכזית של חג הפורים היא בנויה, מושתתת, מתייסדת על מציאות שנקראת כוחות הגוף וכוחות הנשמה. אדם מורכב בשני הכוחות הללו גם יחד. והמאבק בשני הכוחות הללו, אמרנו, כבר והזכרנו, יוצרים מציאות של התמודדות בין הפנים של האדם לחוץ של האדם. כלומר, לא כל מה שאדם עושה אכן מתאים לנשמה שלו. ודברים רבים שאנחנו רואים וחושבים שמאפיינים אדם מסוים, למעשה זה רק מאפיין חיצוני ולא מאפיין פנימי של אותה אישיות. מה הם עושים? הם מסתירים פנימה חלקים מהאישיות שלהם שהם שונים לפעמים לקצה השני לגמרי. כבר היכולת להבחין בין המאפיינים הפנימיים לחיצוניים, אנחנו רואים במגילת אסתר את ההתמודדות הזו, את המהפכים בין מצב אחד למצב השני אצל אותו אדם. אנחנו יכולים לראות את אחשוורוש שמולך מהודו ועד כוש 7 ו-20 ומאה מדינה, ומצד שני יכולים לראות אותו שיקור לחלוטין שאפשר להטות אותו להרוג את אשתו. כלומר, יש מהפכים גדולים בתוך המגילה שחושפת בפנינו את ההתמודדות בין פנימיות האדם לחיצוניותו. בסופו של דבר, כמו שאנחנו יודעים, מגילת אסתר היא מגילת ונהפוך. כל התוכנית מתהפכת לחלוטין, מצד אחד לצד שני. כך יום י"ג באדר, העץ שנעשה למרדכי, הטבעת שמועברת מהמלך אחשוורוש לאמן, ומאמן למרדכי, הסוס שעליו מורכב מרדכי, האגרות פעם להשמיד וכולי, ופעם להילחם ולעמוד על נפשם. כבר כל הדבר הזה, כשאנחנו מתבוננים במהלך המגילה, אנחנו רואים את זה כמהלך שלילי. בסופו של דבר, הכל מתהפך ונהפך הכל לטובה, כמו שאומר רבי נחמן, והופכים להיות חיוביים. אותו סוס, אותה טבעת, אותם אגרות, אותם מעשים שנעשו מובילים למעשה לתפיסה חיובית. כלומר, אם אנחנו נהיה אנשים חכמים, אנחנו נגיע למסקנה, מחשבה, שבקריאת המגילה אנחנו רואים שהמציאות שנגלית לעינינו, מה שאנחנו רואים מול העיניים, בפועל זה סוג של משחק בתיאטרון. כלומר, יש פה משחק. כל מה שאנחנו רואים באופן החיצוני זה סוג של הדמיה. זו לא האמת. כלומר, מה שאני רואה מול עיניי לא מאפיין את התוכן הפנימי האמיתי של אותה מציאות עצמה. מתי אני מגלה את ההפתעה הזו? שהדברים מתהפכים. שמתגלה הפן הפנימי של המציאות, זאת אומרת, רגע, זה לא מה שראיתי. זה לא מה שהיה נראה. זה לא מה שהיה ברור לפי המציאות. הרבה אנשים חושבים שהמציאות שנגלית לעיניהם זה 100% עובדה, זהו. ואנחנו לא יודעים ולא מבינים ולא יכולים להבין מה מתרחש באותו זמן ובאותן נקודות בתוך החלק המוסתר של המציאות. הרבה פעמים נוהגים להשתמש כדוגמאות במעשים לא נעימים כדי להוכיח. אבל בידוע, ניתן דוגמה חיובית. אדם עמד בתחנת האוטובוס והמתין לאוטובוס שהוא צריך ללכת איתו, לנסוע איתו, כדי להגיע למפגש בשעה מסוימת. והאוטובוס מאחר. האדם הזה מאוחזב, כן, קשה לו, הוא מפספס את הפגישה, לא נעים. טוב, והנה מגיע האוטובוס, ועולה על האוטובוס כעוס, ומלא טינה, ותחושות זעם, ולמרבה הפלא, כשהוא מגיע למקום הפגישה, הוא מגלה שהפגישה הקודמת עדיין לא הסתיימה והתארכה מעבר למשוער. והוא אומר לעצמו, וואו, איזה מזל שהגעתי עכשיו, אני עדיין ממתין. הוא חסך לעצמו המתנה במקום שבו הוא אמור להיפגש ולחכות לשווא. האדם לא היה יודע. אנחנו לא מדברים על מה שלא היה קורה. אנחנו מבוננים על המציאות, זה אומר, מציאות זה מה שקורה, לא מה שלא קורה. כלומר, הרבה מאוד ממצבי החיים שלנו הם מציאותיים, הם נראים לנו שמשהו לא בסדר, ורק לאחר שהנושא הזה יסתיים ומתגלה התוצאה הסופית, אנחנו אומרים, וואו, אם הייתי יודע, אז. כמה פעמים אמרנו לעצמנו את זה, וואו, אם הייתי יודע את זה מראש, אז אני חושב לא מעט. כשאנחנו מסתכלים על חג הפורים, את הדין הזה של חייב איניש לבסוד ובפוראי, כפי שהוא מופיע במסכת מגילה בדף זין עמוד ב', הרב קוק, וזה המקור שנמצא לפניכם, הוא מסביר על פי יסוד חג הפורים, מי שרוצה יעיין בהרחבה. מאמרי הראיה, עמוד 153, אומר הרב נכנס יין, יצא סוד.
סוד?
סוד. יין גימטריה, סוד. ממשיך הרב ואומר, ומאוד צריכים בחיינו שסודות הנעלמים יצאו ויתגלו. על ידי גילויים של הסודות נכיר את עצמנו, נכיר את מה שחבוי בקרבנו, בשעה שאנחנו נבוא לאותה הבחינה של בסומה דלא ידע, ניפטר לפחות לשעה מכל אותם הידיעות המטעות אותנו, המוליכות אותנו כשבויים ואין לבדות, כאסירים ואין להתיר, והידיעות המטעות הללו הן מסתירות ממנו את היסוד. ועוד מעט נסביר באריכות. במילים אחרות, בחיי היומיום, ותראו גם מה קורה פה, ממש כאן עכשיו, כל מי שיושב כאן, בחיי היומיום שלנו אנחנו מוקפים במחשבות, בדעות, מוטעות. הדעות הללו לא משקפות את האישיות האמיתית שלנו. המחשבות הללו והדעות הללו הם חיקויים של דברים חיצוניים שלא קשורים אלינו, והם גורמים לנו להתרחק מעצמנו. ההתרחקות של האדם מעצמו, מעצמיותו, מהאני האמיתי שלו, זה לא רק פגיעה בעצמך, יש פה התרחקות מהקדוש ברוך הוא, מאותו שורש המחיה את כולנו, הנשמה האלוקית שיש לנו. וכשאתה מתרחק ממה שאתה, במקביל ההתרחקות היא גם מהחלקים המיוחדים שבך, מהכישרונות שבך, מהרוח שבך, ממה שאתה באמת. כי האדם, כשאנחנו מדברים על המילה אדם, האדם האמיתי זה לא הגוף, אלא אותו חלק פנימי עמוק, קדוש ויקר. זה האדם. לא לחינם אומר שלמה המלך. מי רוצה להמשיך? סוף דבר, הכל נשמע. את האלוהים ירא, ואת מצוותיו שמו, כי
זה כל האדם.
כל המורכבויות הנוספות החיצוניות של החיים, זה לא האדם. זה החיצוניות שלי. הפנימיות האמיתית האדם זה זה. התוכן הפנימי. כלומר, בחלק הפנימי האדם קשור וטהור וקדוש אל הקדוש ברוך הוא. מה קורה שאדם שותה ומתבשם? הוא מאבד את הקשר אל הדעות החיצוניות, אל אותם הדברים שגורמים לו לזייף את עצמו ולהיות קשור אל דברים לא שייכים לו. ולמעשה זה מגיע לרמה כל כך גדולה עד שהוא לא מסוגל להבחין בין מציאות אחת לשנייה. ומהי המציאות אנחנו מדברים עליה? ארור המן וברוך מרדכי. ברור לכל בר דעת שיהודי לא יגיד ברוך אחמדינג'אד. וכשהאדם מתבשם הוא מסוגל להתבלבל במציאות, והוא יכול להגיד דברים הפוכים מן המציאות. הוא יוצא, כן, הוא יוצא מגדר הכישורים שהוא עושה אל השקרים, אל הרמאויות, אל החיצוניות שהוא לוקח לעצמו. היין, צריך לדעת, לא מוחק את האישיות שלנו, אלא הוא חושף את הסוד, את החלק הפנימי שיש לנו. בפורים, שאדם שותה על פי ההלכה ומקיים את המצווה כראוי, למעשה הוא נחשף לחלק האמיתי שבו, הוא מתוודע, הוא יוצר פתאום התוועדות חסידית על משקה עם עצמו, עם האישיות שלו, בלי כל התחפושות והזיופים שהוא מכסה את עצמו במשך כל השנה. מתוך כך, אדם מתקרב לקדוש ברוך הוא. על מנת להבין את הדברים ולבסס את הדברים שאמרנו עכשיו, אנא הסתכלו בבקשה במקור שלפניכם. אומר ההר במאמרי הראיה, חלק א', איגרת הפורים, נכנס יין, יצא סוד שורה מספר 3. ומאוד אנו צריכים בחיינו שסודות הנעלמים יצאו ויתגלו. כלומר, כל אותן תכונות חיוביות שיש לנו, השאיפות אל הקודש, הרצון הקיים באמת אצל כל אחד, שהוא מסתיר, שהוא מתחפש, שהוא לא רוצה שידעו שבאמת הוא שם, מכל מיני סיבות. על ידי גילויים של הסודות נכיר את עצמנו. מותר לאדם פעם בשנה לעשות חישוב מסלול מחדש, לתכנן מחדש את חייו באופן האמיתי ביותר שהוא אכן יודע, רוצה, מכיר, אלא שהמציאות שהוא חושב שהיא היא האמיתית משבשת לו את חייו. נכיר את מה שחבוי בקרבנו, אומר הרב, בשעה שאנחנו נבוא לאותה הבחינה שלבסומי הדלו ידע, ניפטר לפחות לשעה מכל אותן הידיעות המטעות אותנו, המוליכות אותנו כשבועים ואין לבדות, כאסירים ואין להתיר בידיעות המטעות הללו, הן מסתירות ממנו את היסוד. לפחות, אומר הרב, קצת, לחלק מהזמן, תחזור להיות אתה באמת, תחזור בחזרה אל השורש שלך. תפסיק להיות שחקן בתיאטרון החיים. הוא ממשיך הרב ואומר, הבלה, כלומר ההבל, מפיק הבל, וביסומה מפיק ביסומה. תלוי איפה אתה נמצא. ולכן מבוסמים אנחנו יותר מדי מדמיונות חיצוניים. אנחנו כל כך כל כך מעמיסים על עצמנו דמיונות של התנהגויות בין אדם לחברו, בין אדם למקום, סתם שלא שייך לנו, שזה נוגד את האישיות שלנו, אנחנו סובלים מייסורים, ייסורי נפש בתסכולים. כך בשורה 9, אין אנו מרגישים את האמיתיות הפנימית שלנו, את סוד האמת. סבורים אנחנו שבחוכמתנו ובפיקחות הפיקחים שבנו, באנו עד הלום להיות לנו על כל פנים יתד וגדר ביהודה, התחלת כלשהי להתחלת להתחלת לגאולה. אנחנו חיים איזה סוג של דמיון בהתייחסות של קריאת המציאות העובדות, ואנחנו מדמיינים לעצמנו שזה בסדר וכך צריך לנהוג כי זה הדבר הנכון. ואנו שוכחים, אומר הרב, כאילולי יד השם בעל מלחמות זורע הצדקות מצמיח ישועות, לא היו כל מפעלותינו פועלות באום. אנחנו חושבים שהניצחונות שלנו הן במלחמה הפרטית של האדם עם יצריו, בין עם המלחמות הפיזיות עם האויבים, זה בא בגלל שאנחנו פיקחים, מפוקחים וחכמים שבמחוכמים, ויכולים להמציא כיפות ברזל, חץ ומה לא. ושוכחים ללא יד השם, כל זה לא היה פועל. שוכחים אנו שהיד הסודית הזו, ידו של הקדוש ברוך הוא, זאת היא כל המפעל, זה מה שעושה את הכל. אני חושב, אתה שומע שזה לא נכון. זה גם כן סוג של הסתכלות על המציאות, כאילו זה האמת. בשורה 15 ממשיך הרב ואומר, שיקורים אנחנו מביסומים שיש בהם כדי הטעיה. אנחנו מתבשמים מהחיים המציאותיים עד כדי שכרות, וזה מביא אותנו לעובדות שאנחנו מתבוננים במעשים שאנחנו עושים, ואנחנו מבינים שהם לא בסדר, אבל כמו שיקורים, אנחנו שואלים איפה יש עוד בקבוק. אנחנו ממשיכים להשתקר מהשקרים שאנחנו עושים לעצמנו. ממשיכים. עד כדי הטעיה, אנחנו מטעים את עצמנו ואת האחרים. ובשביל כך אין לנו שמים את ליבנו, את חשבונו של העולם הגדול, של אותו העולם, שאדון העולם מנהיגו. ואנחנו, יש לנו עמו ברית קרותה ובעלה משבועה. ברית מלך עולם, יש ברית בין הקדוש ברוך הוא לעם ישראל. ברית נצח של אב לבניו, השומר על רוח ישראל בניצחו. נשבענו לקדוש ברוך הוא והקדוש ברוך הוא נשבע לנו. יש ברית שאינה משתנה לעולם. ואותות יש בינינו ובינו, שבת, מועדים, תפילין, מזוזה, מצוות. והאותות לא יעברו מאיתנו, לא יעברו מפנימיותנו, מעצם הווייתנו. עוד ברית קודש אשר בבשרנו, אנחנו הולכים עם עוד על הגוף, אות עולמו, וגם ערלי ישראל, אלה שעדיין לא עשו ברית, נקראים מולים, אבל עוד לא עשו להם ברית, אומר הרב. למה אנחנו קוראים להם מולים כאילו נמולו? מפני שכוח הברית מונח בעצמיותנו, יש בהם את זה, זה נדחה, אבל זה יהיה. ובשביל כך לא טועים כל השתמטות, כל התנקרות. גם אם עד הדביעותה התחתונה ירד היורד במורד, גם אם האדם יידרדר לתחתית, הוא עדיין קשור לקדושה ולברית. לא יוכל להחליף את עורו, את גופו ואת נפשו. אדם יכול לעשות כל מיני עניינים, אבל להחליף את עורו, את הגוף, הוא לא יכול. על אחת כמה וכמה הוא לא יכול להחליף את נשמתו. ודאי, הרבה יסבול. אדם שמשחק כשחקן בעולם וחושב שהמציאות היא החלטית ולא מתקשר אל החלקים הפנימיים, התיאוריים, הקדושים שיש בו, שהוא מכיר אותם והוא רוצה לחיות איתם, הוא יסבול הרבה תלאות, חרפות נוראות יישא. עד אשר ישוב אל אותה המחנה, מחנה ישראל, אשר עמה הוא קשור באמת. תראו כמה אנחנו, ואנחנו רואים את זה כל יום, נוער, מבוגרים, איזה תסכולים, איזה תסבוכים, איזה כבל לב ונפש, כאשר האדם בורח ממה שהוא, באמת. זה לא עובר חלק. עד שהוא יחזור הביתה, והוא יחזור. עד אשר ישוב אל הברית הקרותה ברוח ובבשר, ושב ורפל. אין דרך אחרת. אות השבת, אומר הרב, עוד דוגמה, הוא גם כן חתום באופי העצמי שלנו, יהודים, ושבת זה חלק בלתי נפרד בפנימיות של כל יהודי. וראו גם ראו היום אנשים צועדים ומקימים כל מיני ארגונים כדי לחלל את השבת, רוב עם ישראל לא מקבל אותם, וגם הם יצטרכו לעשות תשובה כי הם התייסרו על זה. כן.
יש
דברים
כאילו
שאורות
כן
יכולים
לעשות שבת, אבל אם אתה אוכל
בן אגב
כאילו
לחלל
את השבת?
דוגמה.
מה
הוא חלל איזה שבת?
עכשיו
נותן
לו שתי אופציות.
עכשיו
אני צריך
גם
בגדורגל שאפשר לצאת לשבת. היות ואני לא דן בהלכות שבת, אני רק אגיד על רגל קצרה מאוד. נוסעים למגרשים, חילול שבת. השחקנים מתארגנים במגרש, חילול שבת. חשמל. סליחה. סליחה.
אבל בכל מקרה אין לו שבת,
בתי שיעור. זה עדיין לא תשובה. הרב לא אומר אם אתה תעשה או לא. הרב אומר שאותם אנשים חיים במציאות דמיונית, שזה הנכון. אבל הם יסבלו בעבור זה. כאשר האדם מתכחש לאמת שלו בפנים, הוא סובל. בנפש. לכן לא יחשבו מחללה אשר ממנו יצאו בני בשורה 25. שיוכלו לקחל את האות הזה מהם. גם מי שמחלל שבת, אם הוא חושב במציאות המדומיינת שלו שאין לו קשר לשבת, הוא טועה. חתום הוא גם כן במעמקי נשמתם. כל הווייתם הפנימית דורשת מהם את ההתגלות של האות. בסופו של דבר השבת תדרוש את שלך, לא בגלל שהיא שבת, אלא בגלל שהוא רוצה להיות שומר שבת. אין לו שקט, לא יהיה לו שקט, ונכון שהוא ישחק אותה בחוץ שהכל בסדר. אבל זה יקה בו מכה אחר מכה, עד שבסופו של דבר הוא יחזור הביתה אל המחנה. תסתכלו בשורה 29, אחר כך נבין את הקשר לפורים. אומר הרב, הנשמה המתעלפת בתוכיותה, היא סובלת את מחוביה. כן, עוברות תקופות קשות שאנחנו מעבירים את הנשמה שלנו. אנחנו מחייבים לה. היא שלנו. ואנחנו לא עניין של השמים, אנחנו משחקים אותה כאילו הכל בסדר, וכך צריך להיות. כי המציאות היא כזו, החברה, האווירה, ואנחנו מענים את עצמנו ומחייבים לנו בחלק הכי עדין, הכי רגיש שיש לאדם בנפש. בחלק הכי יקר לאדם, שמביא לידי ביטול כל התורה כולה, ובידועה ההלכה בפיקוח נפש, כל התורה נדחית. לא פיקוח הגוף, פיקוח הנפש. כי הגוף הוא מכסה, הוא לא האדם. לכן ממשיך הרב ואומר, וסוף כל סוף היא תנצח. שורה 29. אחרי סבל מרובה, הכל מוכרח לשוב אל מקורו. רבותיי, אם זו הנקודה הסופית שבסופו של דבר הכל יגיע, אני נשאר בסימן שאלה גדול כלפי אותם אנשים שמחייבים לעצמם בנפש ומתייסרים בתסכולים והולכים לפסיכולוגים ומבקשים סיוע נפשי על המאבקים הפנימיים שיש להם, ובסופו של דבר הם יחזרו לעשות מה שהיו צריכים לעשות בהתחלה. וכל הסיבוב הזה, כל התגלחת הזו שאנחנו עושים לעצמנו בחיים, מיותרת לחלוטין. משל למה הדבר דומה לאדם שמכריחים אותו לאכול מזון מסוים כדי שיהיה בריא. והמזון הזה מר ולא טעים, והוא לא רוצה לאכול, והוא בורח, ותופסים אותו בכוח, ומושכים אותו, ומאלצים אותו, ובסופו של דבר, אחרי שהוא מתעייף מלהיאבק, הוא אומר, אני כבר עייף מלהיאבק, אתה יודע מה, טוב, יאללה, תן לי את זה ונגמור! מה יצא? הוא אכל את מה שהוא ברח ממנו. בדרך הוא קיבל את הקפות שלו. בשביל מה עשית סיבוב? למה כל העסק באמצע? מיותר! אנחנו צריכים להבין, אומר הרב, שאנחנו מתבשמים מהמציאות המשקרת לנו, ואנחנו מתרחקים מאנחנו עצמנו, ממה שאנחנו יודעים, שאנחנו לא רוצים לעשות ולהיות. וכולנו פה מכירים את זה טוב טוב, כל אחד על עצמו. את המשחקים שהוא משחק כלפי החברה, המשחקים שהוא מציג כלפי הסביבה, שמרחיקים אותו מן התורה והמצוות, והעיקר להיות מחובר לגופים, אנשים, חברה, שהוא בעצמו יודע שהיא לא מתאימה. אין לך סרט גדול מזה, אין לך הונאה גדולה מזו של האדם על עצמו. הוא ממשיך הרב ואומר בשורה מספר 30, תראו מה כתוב בפסוק, ושמרו בני ישראל את השבת בכל זמן שאינם שבים אל המקור, נגד עצמם הם נלחמים. את עצמם הם מכים ובוזים, כלומר משפילים. וכאן הרב לוקח אותנו אל הפורים הקרב ובא. יהיו לנו, ואני קורא בשורה 31, ימי הפורים הבאים עלינו לטובה, הימים אשר ברצון קיבלנו עלינו את זאת התורה, אשר מני אז קיבלנו על ידי כפיית הר כגיגית בהר סיני, הדור קיבלוה בימי אחשוורוש. יהיו לנו אלו הימים בכל תפיסתם הכוללת, ימים אשר האמרה שלך כנוס את כל היהודים צריכה להיות מצלצלת באוזנינו בצלצלי שמע, לימים שתפרוץ אצלנו ממחבואה היהודית התודעה הפנימית שלנו, והתודעה באה מתוך מצפונה של הנשמה החבויה בכל נפש בישראל בקרבה פנימה, החסינה יותר מכל עזותם של העזות היותר חצופות הבאות מתוך גאווה נבובה של ידיעות מטעות שהן מסבבות אותנו. אומר לנו הרב, ימי הפורים זה היום הנפלא שבו האדם יכול להסיר מעליו את ההצגה הבלתי פוסקת שהוא מציג את עצמו כלפי חוץ, והוא יודע שהוא משקר לכולם ולעצמו. הוא יודע את זה עמוק בתוכו. איך עושים את זה? איך מגיעים לרמה הזו שאדם מסיר את התחפושות של עצמו? אומר הרב בשורה 39, כמדומן אתם צריכים להפוך דף, נערטל את עצמנו, נתפשט, להוריד את הכיסויים האלה, את המשחקים האלה, את המחבואים שאנחנו מחביאים את עצמנו במשחקי דמיון. נערטל את עצמנו פעם מכל אלה הידיעות אשר גם בהיותנו מדברים, שימו לב, זה מה שקורה פה עכשיו, זה לא יאומן. כאילו הרב ראה אותנו כאן וכתב את המאמר. אומר הרב אפילו, סליחה, נעטל את עצמנו פעם מכל אלה הידיעות אשר גם בהיותנו מדברים על הדבר, על דבר ענייננו הכלליים, גם בשעה שאנו אויבים את אויבינו ואנו אוהבים את אוהבינו, גם בשעה שאנחנו עומדים על ההכרה של איבת העולם אשר לנגדנו מכל ההמנים שבכל הדורות, ובשעה שאנו מתמלאים אהבה לכל המצילים והמגילים עלינו, לכל המרדכיים שבכל הזמנים, גם אז יאפילו עלינו הידיעות את האור הבהיר, גם אז יהיה לנו דמיונות שיתאו אותנו מהנקודה הפנימית. אנחנו נדבר על זה כאן, ותסתכלו כאן סביב מה קורה. אנחנו מדברים על השקר הגדול שאנחנו עושים לעצמנו, ומכילה מכבוד מעלתכם, כל אחד יסתכל פנימה רגע איך הוא מתייחס לזה. עכשיו, ממשיכים עם המשחק, ממשיכים עם הדמיונות, מתעסקים בטפה ומתעלמים מן האמת והעיקר. תראו כמה כוח של המציאות כאילו המזויפת כבדה עלינו. תראו עד כמה התרחקנו מהקדוש ברוך הוא, ולכן התרחקנו מעצמנו. על מה אנחנו מדברים? על מישהו אחר? כאן הרב פונה לכל אחד ואחד כדי שיציל את עצמו ממה שהוא אמר מקודם. אתה תסבול כל זמן שתמשיך לשחק משחק עזוי ושקרי. זה יפגע בך. למה אתה ממשיך? אומר הרב, אתם יודעים למה? זאת הסיבה. שורה 46. גם אז, אנו מנוגעים בעקשנות לקחת את התפל ולזרוק את העיקר. לדבר רק על דבר קניינים פרטיים, מפעלים של זער שם וזער שם, מסתכלים בקטנה, בדברים נקודתיים, של צו לצו, קו לקו, נקודות קטנות, מספיק לנו. אנחנו רואים בזה את השיא, ואנו שוכחים את סוד הגבורה והתפארת העליונה המעטרת אותנו. מה זה? הנשמה הפנימית שלנו, שאנחנו מכירים בה, יודעים אותה, רוצים אותה ובועטים בה. התפארת העליונה המעטרת אותנו, שורה 48, החבויה בתוכיות נשמתנו, התובעת ממנו את עלבונה. מחילה. כשאדם פוגע בך, אתה נעלב, ובצדק, ומתקומם. איך אנחנו לא נפגעים ולא מתקוממים כאשר אנחנו פוגעים בעצמנו? זה יותר קשוח. אדם מבחוץ שפגע בך, אתה יכול למצוא לך תירוצים והסברים, ואולי לחוס עליו ובזה להרגיש נוח. כשאתה פוגע בעצמך כל יום, כל רגע, ומאמץ לעצמך התנהגויות, הרגלים, שפה, התנהלות שלא שלך, שמרחיקה אותך מעצמך, מדוע אז אנחנו לא מתקוממים נגד המהלך הזה? משום שאנחנו עקשנים להיצמד לטפל וזורקים את העיקר, והנשמה טובעת, היא מייסרת אותנו, היא מתסכלת אותנו, היא מכאיבה לנו מבפנים. זה מה שאומר הרב בשורה 49, והמרעישה את כל יסודי עולם כדי להחיש את גאולתנו השלמה, אשר רק על ידה יראו כל אף שיער את ישועת אלוהינו. אם כן, לבקש מאיתנו הרב בשורות האחרונות במאמר הזה, באיגרת הזו, איגרת הפורים, נגלנה את איגרת הפורים הזו בכל פלאותיה, העומדת ממעל לכל ידיעתנו הפעוטות, ונכריז על כוחו של ישראל המאוחד, בין אדם לחברו ובין אדם לעצמו, המאחד את כל עם השם לכל פלגיו, שהוא הסוד של היהדות הנצחית, שעל ידו נתרומם ונתנסה מעל כל המכשולים, אשר בדרך תחייתנו הלאומית אנחנו עם שמתחדש. בואו ונזכור, נולדנו בארץ הקודש לעם הקודש, שהיו מי שרצה להשמידו. אנחנו מתחדשים בפן הלאומי, אנחנו בדרך הגאולה הלאומית הכללית, אבל עבד לא יכול לגאול, עבד אין לו כוחות של גאולה, והפכנו להיות עבדים אל הדמיונות שלנו, אל מה שנראה לנו כמציאות ומתברר, ונהפוך. תשאלו אדם שהגיע לפורים בידיעה כוזבת ושקרית שהוא חייב להיות שיקור, תשאלו אותו אחרי שהוא השתקר, הוא ביזה את עצמו ולכלך את עצמו ועשה מעשים שביום רגיל הוא היה מתבייש בהם, כשהוא מתעורר והחמיצות שבפה והלכלוך שעל גופו והדיבורים שמדברים עליו מסביב, האם היה נוח לו עם זה? אם הוא היה יודע מראש אם הוא היה נכנס לזה? התשובה ברורה, אנחנו לא יכולים להיות שיקורים מכל הדעות הכוזבות שאנחנו מאכילים את עצמנו. בפורים אומר הרב, חייב איניש לבסומי, אדם צריך להתבשם בריחה הטוב של הנשמה שלו, בקדושה שלו, בקדושה שלו, ולהתחבר אל הקדוש ברוך הוא, להוריד את ההצגות שאנחנו עושים כלפי החברה, כאילו להיות איתם כשאנחנו יודעים שזה לא בסדר, להתחבר אל הקודש ולקיים את מצוות החג בקדושה, טהרה, לא רק האדם הפרטי אלא האומה כולה, ששיקורה מטראמפ ושיקורה מכל מיני מילים וחושבת שהגאולה תבוא מזה, והיא חיה בדמיונות. שורש הגאולה בא ממקור אחד, מאת השם הייתה זו, היא נפלט בעיני, רק משם אדם צריך להכיר את האמת שלו ואת האמת של האומה שלו. ואז מסיים הרב, והיה להשם לשם, זה מקרא מגילה. נכנס יין, יצא סוד. כן, לשתות, ודאי, כמה מעט יותר ממה שאתה רגיל. כי במעט הזה אנחנו מסוגלים להתפשט מההצגות ומהדמיונות הכוזבות. אנחנו מאכילים את עצמנו כל יום ויום. אולי אפשר להגיד שזו המשמעות של חג הפורים. משמעות הגילוי של האדם לעצמו. משמעות החיבור של האדם אל הקדושה שלו. פורים קדוש ושמח.